הכל מן האולימפוס היווני ומן הפרדס החזלי מאז הנערבה.
כל ישראל ברשת א' והאוניברסיטה העברית בירושלים מגישים אקדמיה באלף.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, קובי מרדו, טכנאי השידור, אני בני הנדל, וזאת סדרת שיחות עם דוקטור אבשלום באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני, הוא מרצה באוניברסיטה העברית במרכז זיגמונד פרויד. אני תמיד שמח על המפגש הזה בין יונג לבין פרויד, כבר דיברנו על זה, כביכול תרתי דסתרי, אבל בכל זאת יש להם דבר משותף, וכך היה משותף גם לסיזיפוס וטנטלוס, שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. שניהם לא מאושרים, אבל מסיבות קצת אחרות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אורפאוס, הסיפור המיתולוגי מצד אחד, והסיפור הנפשי מצד אחר.
תראה, אנחנו עדיין בסיפורים של הדס, ואנחנו קשרנו את אורפאוס, שהוא האמן והמשורר המיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי, קשרנו אותו להדס, כי במיתוס שלו מופיע הירידה שלו המפורסמת להדס כדי להעלות את אשתו שעבד ירודיקה. אבל נתחיל באמת מאורפאוס כאומן, ואיך האומן קשור באמת לממלכת הדס, שמסמלת בשבילנו את עוד פעם את הלא מודע העמוק והנסתר והרחוק ביותר, שהוא העולם של הנשמות והרוחות. אז אורפאוס הוא היה הבן של אחת המוזות, קליופה, והוא בכלל קשור אל המוזות. המוזה במיתולוגיה היוונית היא מין יצור מכונף נשי שבעצם מחבר את האדם לזיכרונות עמוקים שהם בעצם מקורות או ההשראה ליצירה. היא קשורה בזיכרון, המוזות קשורות בזיכרון.
זיכרון כל... טוב, את המיתולוג... אנשי המיתולוגיה עצמם לא דיברו על זיכרון קולקטיבי, אני מתאר עצמי, או ש... זה כבר הפרשנות שלי.
הם לא קראו לזה קולקטיבי, זה היה הזיכרון בשבילם. זיכרון, במובן של המוזות, זה לא הזיכרון למה קרה לך אתמול, או מה קרה לך בהתחלת חייך בילדותך, אלא הזיכרון... של העולם,
בנק הזיכרון.
בנק הזיכרון, כן. אז המוזות הן היו גם מאוד פעילות בטקסים, בחתונות, בהלוויות, בכל מיני מקומות שיש משהו ככה יותר מיוחד, אבל גם הן היו מאוד קשורים לאומנים, למוזיקאים, כי הן באמת היו עוזרות באותו זיכרון, שהוא בעצם חלק החלק העמוק ביותר של היצירה.
המוזות גם יכולות לבוא בחלום?
המוזות יכולות לבוא גם בחלום, גם הן יכולות להיות מושלכות על דמות מתוך החיים של הבן אדם. הבן אדם יכול להשליך על דמות מסוימת שהיא כביכול המוזה שלו. אז היא לא מופיעה כמו המוזה במיתולוגיה, אבל המוזה, אם לכל אחד מאיתנו יש מוזה פנימית, אז אותה מוזה יכולה להיות מושלכת על מישהו שמתאהבים בו, מישהו שמתעניינים בו, ואז אותו אדם
הופך להיות המוזה שלך.
ואומנים הרבה פעמים צריכים מוזה. זאת אומרת שהמצב הזה שהם מתאהבים או מסוקרנים או יוצרים דרך איזשהו עיסוק בדמות מסוים.
מאותגרים, מגורים על ידי חוכמה של מישהו או יופי של מישהו.
נכון, נכון, זה המוזה. והן היו גם קשורות לכל הפונקציות שצריך על מנת לכתוב מוזיקה, ליצור מוזיקה.
רק מוזיקה? לא ציור?
גם שירה, גם מוזיקה, בעצם כל האומנויות. אבל הן היו, השמות שלהן, הן קשורים גם לכל מיני תכונות שקשורות לעולם הזה. והבן של המוזה קליופה, אורפאוס, הוא במיוחד מלידתו קיבל כישרון מוזיקלי נדיר. הוא היה משורר ומוזיקאי. המוזיקה שלו הייתה כל כך מקסימה, שאפילו בעלי חיים מאוד מסוכנים עצרו לשם המוזיקה, כמו בחליל הקסם, כן?
כן.
והוא היה בעזרת המוזיקה שלו עושה פלאים, הוא גם השתתף במסע הארגונאוטים לגזעת הזהב בתור מישהו שמעלה לגיבורים את המורל עם המוזיקה שלו, מצוות הווי כזה. הוא היה משתמש במוזיקה שלו ובאמנות שלו גם במצבים של מלחמה.
על מה הוא ניגן?
הוא ניגן, חלק מהזמן הוא ניגן על הלירה של אפולו, וחלק מהזמן הוא ניגן על החליל של דיוניסוס. כי באיזושהי צורה הוא קשור בשני האלים, כיוון אולי שהמוזיקה והאמנות בכלל מחברת גם את החלק האפולוני וגם את החלק הדיוניסי.
דיוניסי זה יצרי, אפוליני, צורני, גבוה.
צורני, גבוה, מחשבתי, אינטלקטואלי.
לכן זה לירי, זאת אומרת, הלירי מלשון הלירה, נכון?
נכון.
והחליל הדיוניסי זה...
פן ודיוניסוס זה מאותו... וגם שמו של אורפאוס זה זה אשר בצידי הנחל, כמו קנה הסוף, בפירוש של שמו, והוא קשור גם ל... למוזיקה היותר דיוניסאית, של הטקסים הדיוניסאיים יותר.
שזה אצל הלטינים בקחנליה?
כן, כן, אצל בקחוס. בקחוס.
יין,
יין, אורגיות. שיר, אורגיות, כן. יצרים, חושים,
כן.
שזה חלק מהאומנות, אבל גם משהו יותר גבוה, לירי, מחשבתי, שמכניס יותר את האינטלקט.
כן.
עכשיו...
כל זה הוא יודע.
כל זה
הוא יודע. זה לתרגם בעצם את החיים או את מה שאנחנו רואים סביבנו וחשים סביבנו לידי מנגינות, ציורים, מילים. נכון?
נכון, כן. בדיוק. וכמו כל אומן, לא כמו כל אומן זה קצת מוגזם, אבל כמו הרבה אומנים, יש לו המון כוח של יצירה וכוח להקסים ולגרום בעזרת המוזיקה לאנשים לעבור כל מיני... שינויים, לפקוט, לצחוק, לעבור דברים מאוד מאוד חזקים, אבל בחיים עצמם האקטואליים, הממשיים, עם בת הזוג שלו זה לא כל כך הולך, לא? הוא לא יודע לשמור על יורידיקה. היא אהובתו, זה כנראה גם קצת מהמוזה בשבילו, אבל הוא כנראה לא שומר עליה כמו שצריך. היא נכנסת לאיזו הרפתקה ובורחת מאיזשהו צייד שנקרא יוריסטאוס, שרודף אחריה. לא ברור אם היה להם משהו לפני כן או לא, אבל תוך כדי מנוסתה מקיש אותה נחש, והיא עוברת לעולם המתים. אורפאוס מאבד אותה.
כלומר, נכנסת להדס?
נכנסת להדס. אורפאוס ממש מאבד אותה, הוא עובר משבר מאוד גדול, והוא... אפילו לא יוצר באותו זמן, והוא מוכרח להשיג אותה מחדש. נאמר לו שהוא יוכל, בגלל שיש לו את הכישרון המוזיקלי המיוחד, הוא יוכל גם להקסים את הכלב קרברוס למטה, הוא יוכל גם לרדת ולבקש מהדס, אולי הדס הסכם, לתת לו, לקחת את יורידיקה בחזרה. זה מאוד לא מקובל להלוא.
זה לא מקובל, נכון? זה לא קרה בהיסטוריה. לא. שהחזירו מישהו מהדס.
יש איזה מקרה אחד של המלך אדמטוס שם, ויש גיבורים שנכנסו ויצאו. אבל ממש מי שכבר מת ויצא, זה מאוד, מאוד לא מקובל. אפילו זאוס לא יכול להחליט על דברים כאלה.
באמת?
אז הוא בכל אופן יורד למטה, מצליח להקסים את הכלב קרברוס עם שלושת הראשים שהוא שומר על הדס. הכלב מוקסם מהמוזיקה. זה גם איזה רעיון שהאומנות מסוגלת לתרבט או לאלף באיזשהו מקום גם את הפראי והחייתי ביותר. והוא...
דוד ושאול.
דוד ושאול, כן, זה המיוזיק תרפי הראשון שהיה. ואז הוא מבקש מהדס. הדס אומר לו, אתה תוכל להוציא את יורידיקה, אבל בתנאי שהיא תלך אחריך, תאמין שהיא הולכת אחריך, ואסור לך להסתובב. עד שאתה מגיע לאור השמש. אם תסתובב, תאבד אותה. אורפאוס לא רואה אותה, הוא לא יודע ממנה, הוא מתחיל ללכת. מי שמוביל אותה מאחורי גבו של אורפאוס זה הרמס, שהוא תמיד מוביל את המתים או את הנשמות למטה או למעלה. אם צריך גיבור למעלה או למטה, זה תמיד הרמס, כי הוא יכול להיות גם למעלה וגם למטה. הוא מוביל אותה. אורפאוס הולך מתאפק, הוא לא בטוח, הוא לא מאמין, הוא לא יודע אם היא הולכת אחריו, הוא נאבק בעצמו, וברגע שהוא רואה את אור השמש הראשון בפתח הכניסה להדס, הוא לא יכול לתאר.
בפתח היציאה?
בפתח היציאה או הכניסה.
כן. אני יודע שזה הכניסה, אבל לי זה חשוב שזאת תהיה היציאה.
היציאה.
כי אני בדרך החוצה.
והוא כבר רואה, נכון, הוא כבר רואה את אור השמש, אבל הוא עדיין לא בתוך השמש, והיא לא בתוך השמש, שהשמש מסמלת באמת את המקום שבאמת רואים את הדברים, זה לא עולם של תעתיים. ברגע שהוא רואה את אור השמש וחש אותו, הוא לא מחזיק יותר מעמד, הוא מסתובב, ובבת אחת הוא מאבד אותה. הוא לא מצליח לעלות אותה.
כתוב שם שהוא ראה אותה והיא חזרה, או ש... תראה, אנחנו יכולים לא לדעת לעולם אם היא אמנם הייתה שם, והוא לא מצא אותה מכיוון שהיא... הייתה רק אגדה, והדס סתם עבד עליה.
כמו שהדמיון שלי עובד, לא כתוב שהוא ראה אותה ממש.
איך הדמיון שלך?
הדמיון שלי עובד זה שהיא faded away, זאת אומרת שהיא ראה דמות והיא נמוגה.
בגלל שהוא הסתכל.
כן, רילקה דרך אגב כתב איזה שיר מאוד יפה. יש לו, פרופסור צבי יהודי, כהלך. הוא מתאר אותה איך שהיא הולכת, ואותו מה שהוא עובר. זה שיר מאוד מאוד יפה. אבל זה רילקה. שזה השראה בשבילו.
כן.
מה שקורה עם אורפאוס, שברגע שהוא יוצא והוא מאבד אותה, הוא כנראה כמו כל אומן מנסה רק להחיית אותה דרך האומנות. ואולי זה הסימבוליקה פה, שהוא בעצם מעלה אותה על מנת ליצור ממנה משהו. הוא לא מצליח להביא אותה באופן ממשי למציאות, היא נשארת רוח, אבל הוא מצליח דרכה ליצור מתוך עולמו ומתוך דמיונו, ליצור אותה עוד פעם ועוד פעם. זה מה שהאומן יכול לעשות. הוא יכול ליצור את מה שהוא איבד ולתת בזה איזה מין חיים אומנותיים, אבל ממש להעלות את הדמות
הוא לא יכול.
הוא לא יכול.
אז רגע, אז פה אני שומע סוף טוב באיזשהו מקום, לא?
לא סוף טוב לאורפאוס, סוף טוב אולי בשביל אלה שחווים את האומנות. האומן עצמו לא הצליח להעלות אותה באופן פיזי.
זאת השאלה, אם הפיזי חשוב מן הרוחני.
נכון. זאת שאלה. אני חושב שהמיתוס הזה מראה לנו שכל העיסוק באומנות ויצירה היא בעצם כניסה לעולם של רוח, או לעולם של דמיון, או לעולם תעתועים, אתה יכול להגיד,
כן.
וליצור ממנו משהו בעולם החומר, בכל זאת. שיפגיש לנו את הרוח והחומר יחד, ואנחנו נוכל לחוות איזושהי חוויה מיוחדת שיש בה, גם חומר וגם רוח.
אני חושב על פנחס שדה, חולה סרטן, וממשיך ליצור ויודע שזה יישאר. אני חושב על יהודה עמיחי, בימיו האחרונים, יודע כמה הוא עשה ושזה יישאר.
הוא יודע שיצירתו... היא תישאר, היא תישמר, היא תמשיך לחיות.
אבל זה לא הוא.
זה רוחו.
אז זהו, מי זה?
זה רוחו.
אני לא יכול לפגוש את יהודה עמיחי יותר.
אבל את רוחו של יהודה עמיחי, את רוחו אתה יכול לפגוש.
עכשיו בוא נחזור לפרובלמטיקה של כל הירידה הזאת והחזרה וההסתכלות.
אני רק רוצה עוד להוסיף דבר אחד. כן, החזרה וההסתכלות זה באמת כדאי קצת להסביר. כי פה אורפאוס צריך אמון מאוד מאוד גדול שהיא הולכת אחריו.
בטח. מה זה נקרא יש לי אותה? יש לי אותה אם אני יודע שיש לי אותה, ובשביל לדעת שיש לי אותה, אני צריך לראות אותה.
אבל לפעמים אתה צריך להאמין שיש לך אותה, ולא לרצות כל כך לגעת בה.
פה המאמין נושק לפרייר.
נכון. אז פה באמת יש לנו בדיוק את הדילמה הזאת של עד כמה להאמין ולהאמין לאיזה דרך ברגע מסוים. אני מסתכל על זה גם מבחינה אחרת, גם ביצירה האומנותית, שאומן יוצר משהו, הוא צריך להאמין במה שהוא יוצר, ויש את הרגע שהוא גומר ליצור והיצירה מקבלת חיים
בעיני ובאוזני אחרים.
נכון. עכשיו אם הוא לא מאמין במה שהוא יוצר, הוא כל הזמן בודק את זה, הוא כל הזמן מסתובב,
אוקיי.
אז הוא מאבד את זה. כמו שאתה מבשל משהו, והסיר צריך להיות סגור הרבה זמן, נורא מתחשק לך לראות אם התהליך הולך בסדר, נכון? אתה לא מאמין.
כן, אבל זה לא מפיג את הקסם בערך ואח. אתה יכול עדיין.
יש דברים שאם אתה פותח,
אז
זהו.
יש את זה ברומא של פליני.
נכנס
לציורים היפים האלה, ונכנס האור והאוויר, והכל הולך.
נכון, אז יש פה את הרעיון הזה של להאמין ולחכות לאיזשהו תהליך. שכדי שהרוח והחומר יוכלו להתחבר ביחד לכדי יצירה. שזה חשוב מבחינת האומנות. ויש פה גם את הרעיון שהאומן יוצר הרבה מתוך העולם הפנימי ומתוך הלא מודע, אז הוא צריך גם להיכנס. האומן צריך להיות אדם שמסוגל להיכנס פנימה, לעולם של רוח, לעולם של נפש.
עם כלבים, בעלי שלושה ראשים.
כן, שזה לפעמים קשה, שזה מכאיב, שזה עולם של נשמות ורוחות, ורוחות רפאים ושידים. ושדים מן העבר, וכל מיני דברים גם קשים. להיכנס, להוציא, ולבנות את זה מחומרים. ליצור את זה מחומרים, ליצור את זה מחדש, כדי שהעולם יוכל להתבונן, להקשיב, וליהנות גם, או להבין את האומנות. זאת אומרת, האומנות היא בעצם החיבור בין העולם הבלתי מודע הזה, עולם הרוח, והחומר של העולם הזה.
איך הכאב הופך להיות, זאת אומרת, הרי הכאב של האחד הופך להיות באופן הזה לריפוי של האחר, כמו ארץ של נחשים.
נכון, שהוא יכול להיות מצד אחד משהו קטלני, זאת אומרת, מישהו שנכנס לשם ורק רואה את השדים ורק נתפס שם ולא יכול לצאת ונשאר עם הכאב, עם הדיכאון, עם השיגאון, עם הניתוק. ומישהו אחר נכנס ויודע איך לעשות מאותם רוחות שדים, אותם מצבים קשים, משהו שהרוח נכנסת בתוך החומר והוא יוצר משהו.
זה מתקשר לך עם סיפור הפרדס ועם עניין הראייה? איזשהו הכניסה והיציאה.
כן, גם שם יש את הרעיון שמי שנכנס הוא נפגע, וזה גם מסוכן.
אחד נפגע, אחד מת, אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, ואחד בעצם שינה את כל הפרדיגמה, הוא אמר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה.
כן, כן, אפשר לקשר את זה לזה שהכניסה ללא מודע, שהוא כמעין פרדס, במצב אחד, הוא כן הדס במצב אחר, הוא גם מצב מסוכן. הוא גם מסקרן, הוא גם מצב מסוכן, הוא גם מצב שאפשר להתקע בו, אפשר להיבהל ממה שרואים שם, להתאבן ממה שרואים שם, ואפשר גם לצאת עם שלל ביד. אז האומן הוא הופך את אותו שלל ליצירה שהופכת אחר כך לאיזשהו נכס ברוחו נמצאת ביצירה. עכשיו, רציתי רק להגיד שאופרס סופו, אפרופו מוות, היה לא כל כך טוב, מכיוון שכשהוא יצא הוא כנראה החליט שהוא עובר מהצד מהמאבק שלו בין הדיוניסוס ואפולו, הוא עובר לצד של אפולו, הוא רק רוצה שמש, הוא עובר לצד האפולוני.
אתה מראה על הראש.
כן, לצד האפולוני של הראש, ועובר בצורה חד צדדית לצד האפולוני של הראש, ועובד את אפולו בלבד ומזניח את דיוניסוס, ודיוניסוס מתחיל נורא לכעוס עליו. מה זה? אומנות זה הרי גם אנחנו ואני והאורגיות שלי והמנדות שלי והתיאטרון שלי וכו'.
כלומר הגוף.
הגוף, החושים,
היצרים.
ואז הנערות האלה, המנדות של דיוניסוס, מתנפלות על אורפאוס ופשוט קוראות אותו לגזרים בגלל בגידתו או חד צדדיותו. ונגמר בטרגדיה מאוד גדולה. את הראש הם משליחות לנהר, את הלירה שלו הם משליחות לנהר, ואת הגוף שלו הם מפזרות בכל מיני מקומות. בסוף אוספים את העצמות וקוברים אותו, ובמקום שקברו אותו, אותם מנדות שקראו אותו לגזרים, הופכות ברגע האחרון לעצי, אני לא זוכר איזה סוג של עץ, אולי אלון או סוג של עץ, וזה הופך למנייר כזה שבתוכו טוענים שאזמירים שרים הכי יפה בכל העולם. זה נגמר במין השכבה כזאת לאורפאוס, והראש שלו והלירה בכל זאת זורמים עם הנהר ומגיעים לאי לסבוס. וזה מעניין שהראש שלו מגיע למערה של דיוניסוס והלירה שלו מגיעה למקדש של אפולו.
שבאי לסבוס?
באי לסבוס, כן.
כן.
וכאילו אחרי מותו יש איזה...
כל אחד קיבל את החלק שהיה שלו?
כן.
מה אתה... אפולו מקבל את הראש?
לא, דווקא דיוניסוס מקבל את הראש.
דיוניסוס מקבל את הראש. אז זה השלמה כזאת?
כן, מין ניסיון אינטגרטיבי כזה.
כן.
דווקא. שמבטא לדעתי, מבחינת המיתוס, זה מבטא איזשהו ניסיון, אבל במחיר של הקורבן אורפאו,
כן.
בכל זאת לעשות חיבור בין הצד הדיוניסי והצד האפולוני, ומה שהאומנות או האמנים הרבה פעמים קרואים בין שני הצדדים האלה, האם להיסחף עם העולם היותר דיוניסי, או האם לעלות ל...
אוקיי, מגדל השן, אני חושב על הלדי אוף שלוט, שיוצרת שם למעלה, אסור לה לרדת למטה, ברגע שהיא רואה את לנצלוט, אז היא יורדת למטה, ואז היא מתה. אי היכולת של האומן, או שהוא יוצר או שהוא חי, נכון?
או שהוא יוצר או שהוא חי, או שהוא מתמכר לדברים האלה, או שהוא... וכל העניין של האינטגרציה פה, דיוניסוס פה מבטא, אני חושב, איזשהו אומן שקרוע בין הקצוות, ככה.
מי? לא דיוניסוס.
אורפאוס.
זאת הייתה טעות פרוידיאנית או יונגיאנית?
דיוניסוס קרוע. אולי גם דיוניסוס קרוע. אולי בשבילי דיוניסוס.
כן, לא, אני שואל אותך אם זו טעות פרוידיאנית. יש טעויות יונגיאניות גם? מה?
טעויות, לא, דרך אגב זה לא טעות פרוידיאנית,
אלא?
פליטה פרוידיאנית.
פליטה פרוידיאנית.
כאילו סליפ.
סליפ, שמצביעה...
מצביעה על איזה מצב שיוצר איזה פשרה מבחינה נפשית.
אתה אמרת כבר לגבי סיזיפוס וטנטלוס, שבעצם העונש נמצא כבר בסינדרום, בתסמונת. ואותו דבר אנחנו רואים לגבי אורפאוס. נכון?
תסביר שמה...
אני מרגיש שהוא לא יכול היה בלי קונקרטיזציה, ולכן גם הפיזור שלו הפך להיות קונקרטי.
הגוף שלו, כאילו.
הגוף שלו.
כן, שממש זה עלה לו כאילו, כן, בחיים. נכון? בהחלט זה רעיון יפה.
אנחנו בפעם הבאה נדבר על אדיפוס. נו, איך נסיים סדרה כזאת בלי אדיפוס? אבל אתה מציע לדבר גם על אבא שלו ואימא שלו, כי הוא לא חי בחלל.
הוא לא היה בנו של פרויד.
כי הוא לא היה בנו של פרויד, נכון. זאת סדרת שיחות עם דוקטור אבי באומן, מרצה במרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית, הוא פסיכולוג קליני יונגיאני. קובי מרדו, טכנאי השידור, אני בני הנדל. זאת הייתה השיחה העשירית בסדרת 12, תריסר, זה מספר טוב.
בחמש דקות. כל גיבורי סיפורנו הבוקר לקוחים מהעולם היווני, הן ליוס ואדיפוס בשיחתו של דוקטור אבשלום באומן, והן אלכסנדר מוקדון בשיחתו של דוקטור אדמיאל קוסמן, ובשתי השיחות חידות.
ישראל ברשת א' והאוניברסיטה העברית בירושלים מגישים אקדמיה באלף.
שלום רב, אנחנו עושים מעשה סיזיפי, אפשר לומר. אנחנו מתחילים תוכנית, מסיימים תוכנית והולכים הלאה. דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני ומרצה במרכז זיגמונד פרויד שבאוניברסיטה העברית, ואני, בני הנדל, בעזרתו של קובי מרדו, טכנאי השידור. אנחנו עושים סדרת שיחות על מיתולוגיה והשתקפותה בנפש, והשתקפות הנפש במיתולוגיה. יש להניח שהמיתולוגיה צמחה, כי השתקפות הנפש שלה יוצרים אותה, נכון? הרבה מאוד.
השתקפות הנפש של היוצרים, המיתולוגיה היא החלום הקולקטיבי, אומרים, של האנושות, זאת אומרת, ממנה אתה שואב את הדברים. וגם פרויד ויונג שאהבו הרבה מאוד באמת מהמיתולוגיה. והיום אנחנו נרצה לדבר, אני מבין, על אדיפוס, ולא רק מהבחינה הפרוידיאנית, אלא להציג את המיתוס ולראות אותו באיזה קונטקסט קצת יותר רחב, ואיך הוא קשור לנפש, לא רק לתסביך האדיפלי. אז קודם כל נזכור שפרויד לקח את המיתוס הזה כי הוא רצה להוכיח תזה מסוימת שלו, ובעיקר התמקד על אהבת הבן לאם והמאבק שלו בדמות האב. אבל הסיפור של אדיפוס הוא הרבה הרבה יותר מורכב, כי האבא שלו, שקראו לו ליוס, הוא היה מלך עם עבר מאוד מאוד לא יפה, שבעברו התעלל מינית בבן של ידידו, בן מועמד של ידידו. היה לו ידיד, הוא התארח אצל הידיד, ויצר איזה יחסי אהבה עם הבן של הידיד, ואפילו הוא חטף אותו לאיזשהו מקום, והייתה שם איזו טרגדיה משפחתית, והוא עבר מעשה שהיה אסור לעשות.
יחסים פדופיליים היו מקובלים, הטרגדיה היא לא יחסי האהבה בין המבוגר לבין הילד.
לבין הנער.
אלא ההתעללות.
היא יותר ההתעללות, והיא יותר בקונטקסט הזה של חבר שלו, זאת אומרת שהתארח וכל הצורה הזאת. אבל גם עצם ההתעללות עצמה גם הייתה בעייתית פה. וכשהוא יצא מכל הסיפור הזה, והוא עמד להתחתן.
מי? ליוס.
ליוס עצמו, אז הוא כבר חשש מאוד מהעניין הזה שיהיו לו ילדים, גם מנקמה של האלים, גם מבעיה, אפשר להגיד שהוא ידע אולי שיש לו בעיה בעצמו, ואז הוא הלך לשאול את האורקל, מה יקרה עם ילדיו, הוא רצה קצת, לא היה אז פסיכולוגים, אז הוא הלך לשאול את האורקל.
לא היה רב ולא היה קומר קתולי.
כן, אז האורקל אמר שיהיה לו בן, והבן שלו יהרוג אותו. שזה היה אולי משהו מתוך נפשו, או מתוך פחדיו. ואז הוא החליט שהוא, למרות שהוא נשוי ליוקסטה, הוא לא יעשה ילדים. מי שלא ויתר על הילדים במקרה הזה, זה הייתה יוקסטה. והיא שקטה את ליוס ביין, ופשוט עשתה ילד שלא בידיעתו. וכשנולד התינוק, שעדיין לא קראו לו אדיפוס בהתחלה, האב מאוד סלד ממנו ולא רצה אותו ופחד ממנו וכל הנבואה וכל מה שיש מסביב, ולא ברור אם בידיעת האם או לא בידיעת האם, יש להניח שלא בידיעת האם, הוא החליט לסלק את התינוק הזה מהבית, נתן אותו לאחד הרועים שלו,
לאחד?
הרועים שלו,
רועים, כן,
לזרוק אותו באיזשהו מקום, תקע ברגליו איזה מין סוג של יתד כזאת שהצמידה את שני הרגליו אחת עם השנייה, פצע אותו ברגליו, קשר את רגליו, שזה דרך אגב, האדיפוס זה פצוע ברגליו, זה פירוש השם.
פוס זה רגל.
אדיפוס. ואותו רואה שריחם על הילד, העביר את הילד הזה הלאה, לא גזר את דינו מוות, והתינוק הזה הגיע לאי שכן דרך עוד פעם סיפור של מין תיבה כזאת ומין
תיבה
שהוא כמו משה בתיבה,
כן?
שהוא נוסע בתוכה והוא מגיע לאי אחר, לממלכה אחרת, ששם היו מלך ומלכה שהם שמעו שהגיע תינוק מאוד מיוחד, אמנם פצוע ברגליו אבל נראה בן מלך, והתינוק דרך איזשהו דייג שקלט אותו העביר אותו לבית המלוכה. אדיפוס מאז שהוא תינוק הוא גדל אצל זוג הורים שהם הורים מאמצים שלו בעצם, פריבויה ופובלוס נדמה לי, אני לא זוכר את השמות בדיוק כרגע. הם מגדלים את הילד כנראה בהרבה מאוד אהבה, הילדות שלו נראית ילדות די מאושרת, הוא לא יודע שהוא בן
מאומץ.
כשהוא מגיע לגיל ההתבגרות,
פתאום הוא שומע כל מיני שמועות, בגיל ההתבגרות גם ילדים בדרך כלל שואלים את עצמם מי אני ומה אני ומי הוריי ולמה וכו'.
והאם אמנם הוריי
הם? והאם אמנם הם הוריי ומה, וכל מיני שאלות של זהות ושל מאיפה אני בא ולאן אני הולך וכאלה. ואז אחד הילדים, במקרה הוא שומע שאחד הילדים אומר, אתה לא הבן של, של ההורים שלך בכלל, וכל הממלכה הזאת יודעים או משהו כזה. אדיפוס לא הולך לשאול את ההורים, אלא הולך לשאול את האורקל. הוא שואל את האורקל מה יהיה איתו, מה הסיפור הזה נכון ומי הוא ומה הוא. והאורקל אומר לו דבר נוראי. האורקל אומר לו, אתה תהרוג את אבא שלך ואתה תשכב אל אמא שלך. והוא נורא אוהב את ההורים שלו. הוא אומר, אני מפה בורח. בורח מפה, לא רוצה לא את אמא ולא את אבא. אוהב אותם, בורח. והוא באמת מתרחק מתוך דאגה ואהבה להורים. הוא לא מודע בכלל לכל מיני חלקים אחרים. הוא לא יודע בכלל על ההורים נגיד הביולוגים שלו, אם אנחנו רוצים להסתכל על הפיצול הזה. אם אנחנו לא רוצים להסתכל על הפיצול הזה, אז תכף ניתן איזה הסבר אחר. בכל אופן, המיתוס מפצל פה בין ההורים המאמצים וההורים האמיתיים. בדרך כשהוא עוזב את קורינט, איפה שהוא גדל, הוא הולך בדרכו, כנראה לכיוון תיבאי, איפה ש... חיים ההורים הביולוגיים שלו. באותו מעמד שהוא מגיע לאיזשהו פרשת דרכים בדרך לטיבאי כנראה, חוזר אביו גם כן מאיזשהו צד אחר של הצומת, ולמה?
אביו הביולוגי.
אביו הביולוגי, כן. ליוס.
ליוס.
ליוס חוזר. ליוס היה חייב ללכת לאורקל. כי מה שקרה בטיבאי, איפה שליוס מולך, זה שבגלל הפשע שהוא עשה, שהוא סילק את התינוק שלו מהבית, ואת בנו, והוא לא נענש, והוא לא לקח אחריות, והוא לא עשה שום דבר, אז הרה, שדואגת לנישואים ולילדים ושהכל ילך לפי איך שצריך במשפחה, מענישה את טיבאי בזה שהיא שולחת איזה ספינקס מפלצת שעושה שמות בתושבים של טיבאי. מפלצת. עכשיו המפלצת הזאת היא מפלצת מאוד מאוד מיוחדת, שואלת חידות. המפלצת הייתה חציה אריה וחציה אישה, וגם עוד, כנראה עוד בעלי חיים מצטרפים לספינקס הזה. מי שלא יודע לענות על החידות, נטרף.
ויש לו תשובה אחת?
ואם מישהו ידע לענות על החידות, אז המפלצת תיעלם. עכשיו, המפלצת זה מאוד מזיקה, וליוס צריך ללכת לשאול את האורקל מה לעשות.
והמפלצת טורפת כל הזמן כי לא יודעים את התשובות שלה?
לא יודעים את התשובות.
לא יודעים.
עכשיו, ליוס היה בדרכו, וזאת הצומת שאדיפוס ואביו ליוס נפגשים. הצומת בחיים שבה בן ואב נפגשים באיזה קלש כזה.
כשברקע מפלצת שאוכלת אנשים.
אנשים שלא יודעים.
שלא יודעים.
בעיקר אנשים שלא יודעים.
כן.
ואדיפוס פה מתואר בקטע הזה עם האבא כאדם די מין ג'ינג'י חמום מוח כזה, שאותו מלך שמתקרב ובא עם המרכבה ועם המשרת שלו ועם הסוסים ואומר לו, תשמע בחור צ'קצייר, תזוז פה מהדרך. והם נכנסים לאיזה תגרה ואדיפוס לא זז, ואז אותו ליוס עם המרכבה שלו עובר לאדיפוס על הרגל.
הרגל הפצוע.
ועוד פעם על הרגל.
כן.
ויש כאילו החיה של הכאב כנראה, זה ההסבר הפסיכולוגי שלי. בכל אופן במיתוס, אדיפוס ממש יוצא מדעתו, הורג את המלך, הורג את המשרתים, הורג את כולם, קובר אותם, והיה כלא היה. אחרי אחרי שהוא עושה את זה, הוא נמצא בשערי העיר תיבאי, הוא כמובן לא מספר שום דבר, הוא לא יודע בכלל שזה היה המלך, הוא לא יודע בכלל שזה היה אביו, הכל נעשה בחוסר מודעות. עד כאן יש לנו את אדיפוס, הילד, התינוק, הילד, הנער, והמאבק עם אביו, שנעשה בצורה לא מודעת, הוא לא יודע שזה אביו, וכאן הוא נכנס לעיר, והוא מצליח, כמובן שהוא אדם נורא חכם, ונורא פיקח, ונורא יודע לענות על חידות, עד כדי כך שהוא מרגיש את עצמו מעל ומעבר בעניין הזה, עם הראש הטוב שלו, והוא אומר, אני אלך להציל את העיר הזאת. כן? והמפלצת באמת שואלת את החידה, איזה יצור הולך בתחילת החיים על ארבע, אחר כך על שניים, ואחר כך על שלוש, ויש לו שם אחד וכל אחד, משהו כזה. שכמובן אדיפוס מיד יודע שזה האדם, כן? האדם בתחילת חייו זוחל על ארבע, אחר כך הוא הולך על שניים.
הומו ארקטוס.
ואחר כך יש לו את המקל, הוא הולך כן. על שלוש.
אם הוא לא הולך על עם טריפוד, טריפוד זה עדיין מקל, אבל אוקיי.
ויש לו קול אחד ושם אחד, שזה מבטא את העצמיות שלו בעצם.
האני.
האני שלו, כן. אז אחרי שאדיפוס עונה בחוכמה רבה על החידה...
הפסיכולוגית.
הפסיכולוגית. הוא מתקבל בעיר כגיבור, הוא הופך למלך של תיבאי. הוא מקבל את האלמנה יוקסטה.
האלמנה לא יודעת מי הרג את בעלה.
האלמנה לא יודעת מי הרג את בעלה. לא יודעת בכלל מה קרה לבעלה, כמו שהיא לא יודעת מה קרה לתינוקה.
והיא לא יודעת על הנבואה של האורקל, היא לא יודעת.
לא, הוא לא סיפר.
הוא לא סיפר.
הוא לא סיפר, והוא שמר לעצמו. כן. הוא רק לא רוצה ילדים בגלל זה.
כן.
בינתיים, כמובן שאדיפוס זוכה לקבל את יוקסטה, לאישה.
זה לא, פער הגילים לא מפריע.
פער הגילים לא מפריע במקרה הזה. הוא כבר בשלב הזה בערך בן 20, והיא בטח בת 40 או משהו כזה.
יש גפרך.
יש גפרך, היא מלכה והיא מטופחת.
כן.
והוא באמת מתואר שהוא בשנים האלה שהוא מקבל את תיבאי, הוא מלך למופת. הוא מלך למופת. העיר משגשגת. נולדים לו ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, סימניה ואנטיגונה, זה שמות של הבנים, אני לא זוכר, הם יותר בנויות מפורסמות. הוא מגדל ילדים, הוא מגדל משפחה וממלכה לתפארת. זאת אומרת, כל הסיפור של הילדות שלו, של העבר שלו, של הבעיות שלו עם האבא, הוא מודחק. גם הפגיעה שהוא נפגע מהאבא, כן, הפגיעה העמוקה של דחיית וזריקת הילד מהבית ופציעתו ברגליים, בבסיס, נדחק. וגם הרצח שהוא ביצע, הוא גם נדחק. הכל עובר הדחקה מסיבית. הוא לא מודע למה שהוא עשה, הוא לא מודע לילדות שלו והוא לא מודע לדברים שהוא עשה בבגרות שלו. ו... כמו שיש במיתוס הזה כל פעם מחדש, אם לא משלמים ולוקחים אחריות על מה שעשית, אז העיר עוברת, הממלכה עוברת איזושהי מחלה, מגיפה, פגע, מפלצת, כי הדברים עצמם לא הולכים לאיבוד. זאת אומרת, הדברים עצמם יש עליהם מחיר. ואנחנו כבר רואים, לפני שאנחנו מגיעים לסוף הסיפור, שנספר אותו בפעם הבאה, אנחנו כבר רואים שזה שהאבא גירש את הילד מהבית, זרק את התינוק, פגע בצורה כזאת, זה לא פתר את הבעיה. באיזשהו שלב בחייו, הממלכה שלו עוברת...
טלטלה?
טלטלה דרך המפלצת.
כן. כביכול שום דבר לא הולך לאיבוד.
לאיבוד, ואצל היוונים זה כאילו עונש מהאלים, או ההיבריס, או חוסר תשלום על מה שעשית. אצלנו היינו אומרים שזה גם אולי המצפון, זה גם אולי עוד דברים.
יש אצלנו הסיפור של חלל, שמוצאים חלל בשדה, אז צריך באמת לעשות חקירה מי הרג אותו, ואם לא מגלים, אז יש דברים שצריך לעשות, כי ברור שאם מישהו עשה דבר כזה, הקהילה תיענש.
נכון, אבל גם האדם באופן פרטי, אינדיבידואלי, הוא יכול להדחיק דברים, הוא יכול לעזבות דברים, הוא יכול, יש לו כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים איך לא לדעת, אבל יש לזה באיזשהו שלב מחיר בחיים. ומגיע השלב שצריך לעמוד ולהתעמת עם דברים שההדחקה כבר לא עוזרת להם.
אחרת העונש יבוא מבחוץ.
אחרת העונש יבוא מבחוץ, יקה אותך או את הסביבה.
גם וגם.
כן, ולא תהיה פה התמקדות ולא יהיה פה... ולא יהיה פה לקיחת אחריות. אז אנחנו פה רואים את הגיבור אדיפוס בחלק הצעיר שלו, לפני שכל הסוד שלו מתגלה, אנחנו רואים אותו כאדם באמת שעובר טראומות קשות, מצד שני רואים שהוא לא רוצה להזיק, אמנם הוא חם מזג וזה, אבל הוא אדם, ביסודו כן אדם מצפוני,
כשהוא לא רוצה לשכב עם אמו שהוא חושב שהיא אמו, כן, ולא להרוג את אביו שהוא חושב שהוא
אביו. חושב שזה אביו. אם הוא עושה משהו, אז הוא עושה את זה בחוסר מודעות. וכנראה מנגנוני ההדחקה שלו, בכל זאת פועלים מאוד מאוד טוב. הוא גם הצליח להדחיק את הפגיעה שלו, העמוקה, וגם את המעשים עם האבא בצורה שמאפשרת לו בכל זאת לחיות 20 שנה כביכול בצורה בריאה, מבחינה תפקודית לפחות.
כשהוא מלך, אתה
מתכוון. כשהוא מלך.
20 שנות מלכותו.
20 שנות מלכותו. עכשיו, זה מעניין שכל דווקא המפגש החוזר עם האם, הוא לא, כמו שפרויד דיבר על תסביך האדיפלי בגיל בין 3-5. מה שקורה במיתוס הזה, והחזרה לאם היא דווקא באה אחרי גיל ההתבגרות יותר במיתוס הזה. זאת אומרת, כאדם צעיר אדיפוס לא ברור, הוא לא מתואר כביכול כילד אדיפלי שלא מצליח לצאת לחיים ולא מצליח לעשות שום דבר. כן?
כילד שלא יכול לצאת מהסינור
של אמא.
כן.
הוא כאילו יוצא והוא כאילו עושה ועל פני השטח הכל בסדר. אבל מתחת לפני השטח יש הרבה הרבה דברים לא מודעים. בין השאר אנחנו רואים שהאם מההתחלה היא רוצה את הבן ולא האב, היא דואגת שהבן יהיה ולא האב, ומצד שני היא מאוד מאוד חלשה בקטע שזורקים את הילד מהבית, היא כאילו לא מגינה עליו. אנחנו כבר רואים מצב של היווצרות בעיה שאנחנו נתח אותה לאחר מכן. אבל זה לא רק הבעיה האדיפלית שהוא רוצה את האמא. האמא פה היא גם חלשה במובן שהיא לא מגינה עליו, האבא דוחה אותו מצד אחד. מצד שני יש לנו את ההורים הטובים
המאמצים.
המאמצים.
אז זהו, אתה אמרת שאחר כך נדבר אם אנחנו רוצים לפצל את ההורות לשניים או לא רוצים לפצל את ההורות לשניים. כן. למה התכוונת?
אני התכוונתי לזה שההורים המאמצים במיתוס הם הורים באמת אחרים שימצאו אותו ונתנו לו ילדות מאושרת.
כן.
אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הרביעייה הזאת של ההורים,
כן,
כההורים שגידלו את אדיפוס,
כן, כמושג,
כמושג
של הורים,
ההורים,
כן,
שיש החלק הטוב של הרע והחלק הרע של ההורים, אז הפסיכולוגיה תגיד יכול להיות שליוס כאב דוחה קיים, אבל גם יש את ההורה האחר, הטוב. זאת אומרת שמצד אחד יש את ההורה הדוחה, שזה יותר מודחק ויותר בצל, ויש את ההורה הטוב. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים גדלים בהרגשה שהיה להם הורים נורא טובים. והם חיים באשליה שהיה להם הורים טובים. וההורים חיים באשליה שהם הורים טובים.
כן.
והדברים נעשים יותר מתחת. הדברים הלא טובים, המודחקים, המוסתרים, הם לא מודעים. כן, למשל, דחייה של אבא. הוא חושב שהוא אבא טוב, והוא עושה את מה שצריך וכו'. אבל מתחת הוא מעביר לילד, אתה לא תגדל, אתה לא תהיה חזק, אתה לא תעלה עליי, אתה לא זה, אתה לא זה. מחליש אותה.
יפה.
והאב אפילו לא מודע לזה.
נכון, אז בשביל הפסיכולוגיה לא מוכרחים דמויות קונקרטיות שונות, לא צריך ארבע, מספיק שתיים.
כן.
עם דמות טובה רעה בעת ובעונה.
ואותו דבר האמא, יכולה להיות דמות שהיא מצד אחד נורא קשורה לילד, נורא אוהבת אותו, מצד שני מתקשרת אליו בצורה שלא נותנת לו לגדול, או קושרת אותו. היא נורא טובה, היא נורא דואגת, היא נורא זה, מתחת יכול להיות שהיא קושרת אותו במין אהבה, כמו שפרויד קרא, מין אהבה אדיפלית כזה.
איך מישהו אמר לי, מישהו מאור חי אמר, האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. כשאתה מגזים...
מעל ומעבר, בפרפקט.
הסינדרום של האמא הפולניה.
אז זה בא מתחת. כי יש פה איזה חוסר מודעות לצדדים האחרים. אני רוצה לראות רק את הצד היפה והטוב, ואני לא מודע לחלקים הפחות יפים ופחות טובים, הרעים שיוצאים מההורים כלפי הילד. כי זה מורכב כל העניין הזה של גידול. עכשיו, מסופר לנו שלאיוס בא עם בעיה. הוא רצה להיות בכל זאת, בסופו של דבר הוא בכל זאת נעשה אבא. אז אם אתה מסתכל על זה כדמות אחת, גם לאיוס וגם אבא המאמץ, אז יכול להיות שיש לו חלק טוב, ויש לו חלק פוגע ודוחה. ובעייתי עם הילד. דוחה אותו אולי בגלל כל הבעיה ההומוסקסואלית שכאילו נרמזת שם, או דברים כאלה. כן? אז אנחנו נמשיך לספר את הסיפור, אבל נסתכל על המורכבות שמופיעה דרך דמויות שונות כמורכבות פסיכולוגית בכלל בעניין של ההורות.
אנחנו נמשיך בזה, ואנחנו ננסה גם לסכם את הסיפור כולה. בשיחה ה-12 עם דוקטור אבי באומן מן המרכז על שם זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים, פסיכולוג קליני יונגיאני, קובי מרדו, טכנאי השידור, אני בני הנדל, שלום.
כל ישראל ברשת א' והאוניברסיטה העברית בירושלים מגישים אקדמיה באלף. ולפני שנתקל